שלום וברכה. יש בפילוסופיה תחום כזה שנקרא הרמנפטיקה. זה מין אגף כזה, בחינה מסוימת בפילוסופיה, שהוא עוסק בחקר השפה. הרמנפטיקה זה ניסיון להבין מהות של האדם או של התרבות על פי מילים שהשפה הזאת אומרת, על פי ביטויים, פתגמים, יצירות ספרות שקיימים בשפה הזאת, בתרבות הזאת. ואנחנו ננסה היום להשתמש בתחום הזה, בכוח הזה של הרמנפטיקה, כדי להבין משהו על התשובה, על מהות התשובה. נתחיל מזה שביטוי שאנחנו משתמשים בו והוא שגור בעינינו וככה פשיט עלינו שאנחנו אומרים את זה חזרה בתשובה, ביטוי כזה מבחינה לשונית לא קיים בשום שפה בעולם. מונח הזה, מושג הזה של תשובה, הוא כמובן קיים בכל התרבויות, בכל הדתות, יש חזרה בתשובה. מדברים על חרטה, repentance באנגלית, כן? Repentance, כאילו חרטה, או תיקון, או סליחה, או כפרה, שינוי. כל מה שתרצו, כל המילים בעולם קיימים שמתארים את התהליך של חזרה בתשובה, חוץ מביטוי הזה, חזרה בתשובה. וזה כמובן לא מקרה. יש לזה סיבות עמוקות, ואנחנו ננסה להבין היום מהם הסיבות הללו. נתחיל מזה, הניתוח ההרמנפטי של המילה הזאת, חזרה בתשובה, הוא מתחיל מסתם פשט של המילים. מה בפשט? מה הכוונה? ואתם תראו, אם אנחנו נתרגם את המושג הזה לשפות אחרות, אז יוצא ביטוי אבסורדי, אין לו שום משמעות. To return inside the answer. זה התרגום של חזרה בתשובה. לחזור בתוך, כן, לתוך תשובה, זה חסר משמעות. אז מה אנחנו מתכוונים בדבר הזה? ובניתוח הזה אנחנו שואלים, מה השקפת עולם שעומדת מאחורי הביטוי המוזר הזה חזרה בתשובה? אז קודם כל אנחנו מבינים שאם יש מונח חזרה, סימן שכבר היינו שם. זה הדבר מתבקש, זה מסקנה ראשונה מתבקשת. אם אנחנו חוזרים, סימן שכבר היינו שם. זאת אומרת, דבר הזה הוא אותנטי לנו. אתה לא הולך לשום מקום. אתה לא מתעלה לאיזשהו מקום, אלא אתה חוזר למה שאתה באמת. ודבר הזה לא קיים בשום שפה ולשון בעולם. כי שם יחס לאדם הוא יחס שלילי, כאילו אדם רע במהות, זה מישהו רע שהוא יכול להיות טוב. אצלנו יחס לאדם שאלוקים עשה אותו ישר, הוא במהות טוב, ולכן הוא לא צריך להיות מישהו אחר עכשיו, אלא הוא צריך לשחזר, לחזור למה שהוא באמת, לכן הוא חוזר בתשובה. דבר שני שאנחנו מבינים מהמושג הזה, זה שלכאורה אם זה חזרה, אז אין התקדמות. כאילו אתה רק חוזר לאותו מעגל, כאילו מין תנועה מעגלית, אתה חוזר. עכשיו, לאן אתה חוזר? באופן נורמלי, כשאנחנו מדברים על החזרה, אז אדם במהותו הוא אדם האידיאלי, זה אדם הראשון לפני החטא. אז אנחנו לכאורה רוצים לחזור להיות אדם לפני החטא, אבל אז יוצא תנועה מעגלית. אתה כאילו חוזר לאותה נקודה שהתחלת, אז כל ההיסטוריה יוצאת בדיעבד. אבל אנחנו לא סתם חוזרים, אנחנו חוזרים עם תוספת, עם משהו. אנחנו חוזרים בתשובה. ואז אנחנו לא חוזרים לאותה נקודה שהאדם הראשון היה לפני החטא, אלא למשהו שהוא מדרגה יותר עליונה. ומה מדרגה יותר עליונה מגן עדן? חז"ל אומרים, זה העדן. גן זה מדרגה יותר נמוכה. אנחנו חוזרים, אבל עם תוספת, ואז מגיעים לעדן. זאת אומרת, זה תנועה ספירלית, לא מעגלית. דבר שלישי שאפשר ללמוד בניתוח הרמנפטי של המונח הזה, חזרה בתשובה, זה שאם יש תשובה, סימן שיש גם שאלה. על איזה שאלה אנחנו מחזירים תשובה? אני חושב שבאמת, אם נשים לב, אנחנו נראה שהקשר בינינו ובין הקדוש ברוך הוא מתחיל משאלה. זה כל הקשר מבוסס על שאלה. לכן השם שואל את האדם, דבר ראשון שהוא פונה אליו, הוא שואל אותו שאלה אייכה. אייכה, יש לזה כמה מובנים. אפשר לשאול אייכה מבחינה גיאוגרפית או טופוגרפית. כאילו, אייכה, אני יכול להגיד, אני בחיפה, או אני בבית. יש אייכה במובן מנטלי. כמו שאנחנו אומרים, אדם שם איפה שמחשבותיו. כן? אז אייכה, אני בסנהדרין דף סמכי עמוד ב'. איפה אני? אני שם. באמת, כאילו, מחשבותיי שם. ויש מונח שלישי לשאלה הזאת, איפה אתה? זה דגש לא למילה איפה, אלא על מילה אתה. איפה האתה שלך? כי מי שעומד פה לפניי זה לא אתה. איפה אתה? איפה המהות שלך? עכשיו, אם אתם זוכרים, אדם עונה משהו לקדוש ברוך הוא. ואני שואל את עצמי הרבה פעמים, כאילו מתלבט, האם אדם אכן ענה לשאלה אייכה? בוא נזכור, מה אדם עונה לקדוש ברוך הוא? ויאמר, את קולך שמעתי בגן ואירה, כי ארום אנוכי ואחבה. האם זאת תשובה לשאלה היקה? הוא אומר, הסתתרתי לפניך ויחבה. אבל הוא לא אומר, איפה הוא? אייכה. וברור שקדוש ברוך הוא יודע איפה הוא. אדם מבין את זה. אז מה השם שואל אותו? מי לא יודע אייכה? האדם. הוא בעצמו לא יודע. ולכן הרב קוק אומר את זה באורות הקודש, שאדם לא ענה על השם על השאלה אייכה. ובשביל למצוא תשובה לשאלה הזאת, השם שולח אותו לעולם הזה. וזה נקרא שהוא הוציא אותו מגן עדן. עכשיו, יש בעצם רק תשובה אחד לשאלה הזאת, אייכה. כל התשובות שבעולם הן לא נכונות. ורק תשובה אחת נכונה. והתשובה הזאת היא נורא עמוקה. כי כל מה שתגיד על השאלה מה המהות שלך, מי אתה, אז כל מה שתגיד זה יהיה לא נכון. תגיד שאתה מהנדס, תגיד שאתה אבא, שאתה תלמיד חכם, אתה צדיק. כל מה שתגיד, כל תשובה אוטומטית לא נכונה. יש רק תשובה אחת נכונה. אני באינסופיותי, זה אתה. זאת אומרת, אני בדרך אליך. כמו שאנחנו אומרים את זה הרבה פעמים, אדם הוא חלק אלוקה ממעל. עכשיו, אני יודע שזה מאוד קשה להבין מה שאני עכשיו אמרתי, אבל אם תשימו לב, אנחנו כל הזמן אומרים את התשובה הזאת בתורה, בתפילות, בדברי חז"ל, כל הזמן התשובה הזאת חוזרת על עצמה. כשאנחנו אומרים חלק אלוקה ממעל, הרי אנחנו מבינים שלקדוש ברוך הוא אין חלקים. הוא לא בנוי מחלקים. אז מה הפירוש הוא חלק? חלק זה כמו בחינה, כמו מימד, כמו פן של. כמו שאנחנו אומרים, חלק השם עמו, יעקב חבל נחלתו. זאת אומרת, זה לא חלק של קדוש ברוך הוא נקרא עם ישראל, אלא זאת הכוונה, בחינה, מימד. ובכלל, אם אנחנו נתמצת את כל התורה כולה על רגל אחת, אז פסוק שאנחנו כל הזמן חוזרים ואומרים אותו, וזה מצווה כל יום להגיד פעמיים באהבה, שמע ישראל. מה המשמעות של אמונה, של הדבר הזה שהשם הוא אחד? הרי ברור שאחד זה לא אחד מספרי, זה לא שהוא אחד ולא שתיים. אלא כשאנחנו אומרים שהשם הוא אחד, אנחנו מתכוונים לומר שאנחנו כלולים בו. זה בעצם התשובה האמיתית של אדם הראשון לשאלה של הקדוש ברוך הוא היקר. אנחנו באינסופיותנו אלוקים. כמו שחז"ל אומרים על זה, אין עוד מלבדו. אם אין עוד מלבדו, אז לא הכוונה שאין עוד אלוה מבלעדי השם, אלא מה זה אין עוד מלבדו? שום דבר לא קיים מחוץ לאלוקות. מלבדו. הכל כלול באחדות האינסופית, האלוקית. גם אדם. ולכן אנחנו חוזרים ומדגישים את הרעיון הזה כל הזמן. אבל הרעיון עצמו הוא כל כך עמוק וכל כך, הייתי אומר, מזעזע, ש... קשה מאוד להכיר אותו, קשה מאוד לחיות על פיו. זה נורא הרעיון הזה. לכן אנחנו, כאילו מסתירים אותו על ידי זה שאנחנו לא מבינים, לא יודעים, ואומרים איזושהי מילה כזאת שאף אחד לא מבין בדיוק מה הפירוש שלה. אנחנו אומרים, אנחנו נשמה. יש לי נשמה. נשמה, טוב, עכשיו הכל ברור. כן, נשמה, ברור. מה זאת אומרת נשמה? נשמה אומר, אתה בחינת אינסוף. חלק אלוקא ממעל. זה נקרא שיש לי נשמה. מהות שלי אינסופית, אלוקית. זה נקרא, זה תרגום הרמנפטי למילה נשמה. אינסוף. לכן, לעניות דעתי, זה טעות לומר שלבן אדם יש נשמה. זה פשוט מטבע לשון, כמו שאנחנו מבינים שמאחורי השפה יש פילוסופיות. אז אנחנו מסתירים את הדברים הללו, אנחנו מכסים את זה, זה קשה לסבול מחשבה, אז אנחנו קוראים לזה מעין ביטוי כזה, יש לי נשמה. באמת זה הפוך. לנשמה שלי יש אותי. יש האני. לא לי נשמה. להפך. האינסופיותי מתגלה כאני. וזה שאנחנו לא חיים ככה, זה נקרא חטא. זה נקרא אבון. פה הבעיה. שאנחנו לא חיים מהותנו האינסופית. וזה מה שמסתיר אותנו מהקדוש ברוך הוא. זה מה שמבדיל. זה היקע שאתה הסתתרת, שאדם אומר ויחווה. אני פשוט מסתתר על ידי חטא. חטא הדעת, חטא עץ הדעת, או כל חטא אחר. זה מה שמבדיל בינינו ובין השם. מבדיל את התודעה שלנו. אבל אם אין אבון, אם אין חטא, אם זה אין משהו שהוא מסתיר, אז גם ההבדלה, ההבדל בין האדם ובין השם איננו. כמו שאומר על זה רש"י במסכת סנהדרין, דף על מסכת סנהדרין על דף ס"ה עמוד ב', אומר רש"י ככה על צדיקים, גמרא אומרת שם שאי באו צדיקי ברו אלמה, אם היו צדיקים רוצים היו יכולים לברוא עולמות, היו יכולים לברוא עולם. אומר על זה רש"י, אי באו, כאילו אבו ברו אלמה, שנאמר כי אם אבונותיכם היו מבדילים, אבונותיכם מבדילים. עכשיו מוסיף רש"י על פסוק הזה, אם לא היו בהם אבונות, אין כאן הבדלה. ולרב קוק יש הרבה אמירות בנקודה הזאת על מהות שלנו, מי אנחנו. עכשיו, כמו שאמרתי קודם, המחשבה הזאת מאוד מאוד קשה לעיכול, לחיות, זה בלתי ניתן להבין אותה באמת. ולכן יש לנו כל מיני דרכים איך לטשטש את המחשבה הזאת, ואיך לשכוח ממנו, ואיך להתרחק ממנה כמה שאפשר. אני רוצה לספר לכם סיפור שאולי ידגים איך אדם יכול בעצם, איך הוא מסתתר מאחור, מסתיר את המחשבה הזאת מעצמו. פעם, לפני איזה 25 שנה, לא זוכר בדיוק כמה, 23 שנה, משהו כזה, ביקשו ממני לנסוע לרוסיה, לעזור בהקמת מערכת החינוך יהודית דתית במוסקבה. אז זה היה די מוקדם שנפתחו שערי ברית המועצות, וניסו להקים מעין בית ספר יהודי הראשון ברוסיה, ועשו פיילוט על אחד הבתי ספר הציבוריים שהיה שם, לקחו סתם בית ספר גוי פשוט, וכיתה א' של בית ספר הזה עשו לילדים יהודיים של כל האזור שם, וכיתה י"ב לילדים יהודיים, ולראות איך אפשר לבנות תוכנית לימודים וכו', וכמובן מי ששם לימדו זה שליחים שלנו מארץ, וכמה מקומיים שם, זה ניסיון כזה. ואז כשהייתי בשגרירות שלנו, אז אמרו לי, הנה תשמע, אתה הולך עכשיו לדבר עם הילדים הללו שם בבית ספר, רק תיקח בחשבון שהם לא יודעים שום דבר על יהדות. פשוט כלום, לא שמעו שום דבר, הם קיבלו חינוך אתאיסטי, כבר כמה דורות, ההורים שלהם קומוניסטים וחומרנים, מטריאליסטים, הכל הכל. אז פשוט תדע את זה. וגם תיקח בחשבון שיכול להיות שמהפכה שקרתה ברוסיה משלטון הקומוניסטי לליברלי יותר, לפתוח, הדבר הזה יכול להיסגר כל יום. ובאמת אכן ככה זה היה. אחרי כמה ימים שם, אחרי שיצאתי משם, זה הייתה שם מהפכה נגד, ושלטון עוד פעם חזר לקומוניסטי, ואחר כך עוד פעם הייתה מהפכה ועוד פעם נפתח עד היום, כן? אבל באמת אף אחד לא ידע כמה זמן זה יהיה פתוח. אז אמרו לי, אתה עכשיו הולך לדבר עם ילדים יהודים שם, ודע לך שיכול להיות שזה דבר ראשון ואחרון שהם ישמעו בחייהם בכלל על יהדות. אז תחשוב טוב מה אתה עומד לספר להם. יש לך שעה בכל כיתה, תחשוב טוב מה אתה עומד להגיד לכל אחד מהם, לכל הכיתות. אז לא ישנתי כל הלילה, כי לא ידעתי מה להגיד. כי חשבתי לעצמי, נו בסדר, מה אני אספר להם? אני עכשיו אבוא ויגיד להם איזה דבר תורה על פרשת השבוע, או משהו שם, איך שם רש"י מדייק מהפסוק. נו, מה אכפת להם? כאילו, מה תגיד להם? יש לך שעה אחת לדבר עם אנשים, אולי שיחה החשובה ביותר בכל חייהם. מה תגיד? הבנתי שיש כאילו אחריות מאוד גדולה, זה מין קרן אור כזה בתוך האפלה, מה להגיד? חשבתי ולא יכולתי להירדם, לא היה לי שום רעיון מיוחד. הבנתי שאני צריך להגיד משהו כזה שהם לא ישכחו בכל חייהם את השעה הזאת. מה להגיד? חשבתי, ולקראת הבוקר היה לי איזו הברקה כזאת, הקדוש ברוך הוא ריחם עליי, כי באמת מאוד השתוקקתי לעזור לאנשים הללו, והוא שלח לי את הרעיון הזה. חשבתי על זה, נרדמתי לכמה דקות, וזהו, קמתי, הלכתי לבית ספר. באתי לכיתה א', ושם ילדים כאלה מתוקים, כל כך טובים, שם חינוך רוסי, אז ילד צריך לשבת ככה בבית ספר. לשבת ככה ולהסתכל תמיד ישר, אסור לזוז, אסור לסובב ראש, ככה, ואם אתה רוצה לשאול שאלה, אתה צריך לזוז ככה. זה הכללים שם, לבוש אחיד לכולם שם, זה מאוד מאוד יפה. אז באתי אליהם לכיתה א', ואמרתי להם שני דברים בעצם. אמרתי, דו לכם שלכל אחד מכם יש שם אחר. איך קוראים לך? בוריס, ואת משנקה, ואתה סרגי, ואתה וובצ'קה. אז דע לך שלכולם יש שמות יהודיים. אתם עוד לא יודעים את זה, אבל חז"ל אומרים שלכל אחד יש שם אחר, שם עברי יהודי. אמרו, איזה שם? אמרתי, אני לא יודע. זה מה שאתם צריכים לגלות במשך כל החיים שלכם, לפעמים, מה השם שלי. אבל אם אתם רוצים, אפשר לעשות כזה דבר, ואני אגיד לכם איך אני, כאילו, הייתי, מה מתאים לכם, או מה מתאים לפי, על פי השם שלך, מתאים איך לקרוא לך, אבל זה לא כמובן מהות שלך, אבל אפשר לתת שם עברי. אמרו, כן, 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 כאילו, כן, אני רוצה, איך קוראים לי, איך קוראים לי? אז אמרתי, אתה שמעון, ואתה יוסי, ואת חנה, ואת מרים, שם, והם היו מאושרים, יש לי שם אחר, וזה, והתחילו, אני שם יהודה, אני זה, ומאוד מאוד מצא חן ביניהם. אמרתי, ועוד דו לכם, שלכל, חז"ל אומרים שלכל יהודי יש חלק בארץ ישראל. לכולם. הנה, יש לכם חלק פה במוסקובה? ששייך לכם חלק מהאדמה של מוסקבה? אמרו, לא. אמרתי, בארץ ישראל יש. לכל אחד מכם יש. שייך לכם לפחות 400, שזה שלכם פרטי אישי. חלק אדמה של ארץ ישראל שלכם. ולכל אחד מכם יש אות בתורה. וצריך למצוא את האות הזאת. ודיברתי איתם על זה, שזה שלכם, והם היו ממש, כאילו, יש לי מקום בארץ ישראל. אמרתי, כן, ואתם תגדלו, ואתם צריכים לבוא למקום הזה, לחזור לארץ ישראל, כי משם באתם. וזה, דיברתי את המרוך, והסברתי את הרעיון הזה טוב, וראיתי שזה עבד עליהם מאוד חזק, את השינוי מהם פנימי כזה, זהות, שהם פה, ברוסיה, הם עורכים, הם לא באמת חיים פה. כולם עורכים כאן. בית שלכם לא פה. זה היה שדר בכיתה א'. אחר כך הייתה שיעור הבא, היה אצל בשיעור בכיתה י' ב'. באתי לשם, ושם תמונה הפוכה לגמרי. הם כבר גדולים, הם יריחו את הריח של מערב, של חירות, חופש. והם יושבים ככה בכיתה, כולם ככה בנים ובנות, יושבים מחובקים, רגליים על השולחנות, שומעים ווקמנים, עושים מסטיקים, הם כבר בפרסטרויקה, כבר ב... ונכנסתי לכיתה הזאת, והם מסתכלים עליי ואומרים, מה, אתה רב? אמרתי, כן. והם התחילו לצחוק, רב, וזה בשבילם זה כמו סנטה קלאוס כזה. מישהו בא ממשהו, מימי הביניים כזה, דמות של פעם היה כזה, דברים שמספרים בסיפורים, כי היו פעם רב כזה, יש רבנים, יש דבר כזה. פתאום הופיע פה עם כובע וזקן וזה, ממש כמו כזה, זה, צחקו, צחקו. ואחד אומר לי, תגיד לי, ומה, אתה באמת מאמין באלוהים? אמרתי, כן. אמרו, וואו, מאמין, כולם צוחקים, באמת, מאמין באלוהים, שם יש אלוהים. אמרתי, כן, ומה, אתם לא מאמינים? אנחנו? ודאי שלא. לא, לא מאמינים. אמרתי, למה? מה זאת אומרת? אנחנו לומדים פיזיקה, מתמטיקה, אנגלית, אסטרונומיה, ביולוגיה, אנחנו מפותחים, אנחנו לא מאמינים באלוהים. אמרתי, אתם יודעים מה? בוא נעשה משחק. בוא נעשה כאילו יש אלוהים. ואם אלוהים היה נגלה לכם והיה אומר לכם, תבקש ממני כל מה שאתה רוצה, כל בקשה שיש, תשאל. רק רק שאלה אחד, ויש שאלה אחת שאי אפשר לבקש, שזה שיהיו לך הרבה שאלות, אבל הרבה בקשות, כן? אבל חוץ מבקשה הזאת, כל בקשה שעולה בדעתך, תשאל, תבקש ותקבל. אבל דבר אחד, לא משנה, זה הגיוני, לא הגיוני, מתאים לחוקים של עולם הזה, לא מתאים, לא משנה. כל מה שעולה בדעתך, תבקש, תקבל. מה הייתם מבקשים ממנו? אז אחת אומרת, אני הייתי מבקש לא למות אף פעם, לחיות לנצח. אמרתי, יופי, בסדר. כתבתי על הלוח, לחיות לנצח. טוב, מי עוד? אחת אמר, אני הייתי רוצה להיות הכי עשיר בעולם. אבל לא סתם שיהיה לי שם 50 מיליארד דולר, נגיד. אלא שבלי סוף, בלי הגבלה, כסף שלא יכולים להיגמר, שגם אם פתאום כולם יעלמו לי בבת אחת, אז יהיה לי אחר כך מיד כפול, הכל. בלי הגבלה, כסף בלי הגבלה. אמרתי, יופי, בסדר, כתבתי. כסף, בלי הגבלה. מי עוד? אחת אמר, אני הייתי רוצה להיות הכי חכם בעולם. לדעת הכל, כל מה שאפשר, כל מה שקיים, כל המדעים, כל ההיסטוריה, הכל, 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 הכל לדעת. יופי, כתבתי שם חוכמה וזה. מה עוד? אחת אומר, הייתי, אני רוצה להיות כמו ברוסלי, קראטה, הכי חזק בעולם, שיהיה לי כוח, אני זה, זה, ואז הוא קופץ ומתחיל לעשות בכיתה שם את הקראטה, הא, הא, זה, קופץ, זה, זה. טוב, כתבתי שם, ברוסלי, טוב, מי עוד? אחת אומר, אני רוצה להיות הכי יפה בעולם, שכל הבנות ימותו עליי. אמרתי, בסדר, אין בעיה, שבנות ימותו. מה עוד? אחת אומרת, אני הייתי רוצה שיהיה לי אופנוע, אופנוע, סוזוקי. ואז מתחיל לרוץ בכיתה, עושה כאילו, ורץ, זה עושה כאילו הוא שם באופנוע. אמרתי, טוב, בסדר, אופנוע, מה עוד? וכל מיני שטויות אמרו, אחת אמרת שהוא רוצה ג'ינס. שם ברוסיה ג'ינס זה היה כמו כזה, כמו עבודה זרה כמעט, כמו חלום כזה, ג'ינס, שיהיה להם ג'ינס, זה היה סמל של מערב וזה, ג'ינס, אז כתבתי ג'ינס, והייתה שם בחורה אחת קמה ואמרה, אני הייתי רוצה שיהיה שלום עולמי, שיהיה טוב לכל מין האנושי וכל אנשים, אז בסדר, יופי, אז כתבתי שלום, מי עוד, מה עוד, ועוד, עוד בקשות, וזה כאלה, עוד המון 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 דברים, אמרו, מיליתי כל הלוח, בשטויות ובדברים חכמים, כל מה שרוצים. זהו, כשנגמרו כל הבקשות, אז אמרתי להם, תראו, יש פה בשאלות שלכם, יש הרבה דברים שהם בעצם אמצעים, הם לא מהות. אתם לא באמת רוצים את זה, אלא אתם חושבים שאתם רוצים את זה, אבל זה לא באמת דבר עצמו. למשל, אתה רוצה כסף, אבל תחשוב טוב, אתה תבין שאתה לא רוצה באמת כסף, כי כסף לא ייתן לך שום דבר. נגיד, יש לך אין סוף כסף בלי הגבלה, ואתה חי בעולם, באי בודד, באוקיינוס, ולא יכול לצאת משם. מה ייתן לך כסף? אז אתה מבין, אתה לא רוצה כסף באמת, אלא מה אתה כן רוצה? יכולת. יכולת. שאתה מתרגם את זה, קורא לזה כסף, נכון? אומר, כן, נכון. אמרתי, יופי. אז בוא נכתוב במקום, נמחוק כסף, נכתוב יכולת. בסדר, מחקתי, כתבתי יכולת. עכשיו, פה כתוב, אתה רוצה ג'ינס. למה באמת אתה רוצה ג'ינס? מה באמת מעניין אותך? ג'ינס בשביל מה? הוא אומר, יהיה לי ג'ינס, אז כולם יסתכלו עליי, כולם יכבדו אותי, כולם ככה יגידו, וואו, איזה זה. אמרתי, יופי, אז אתה רוצה כבוד, כי אתה רוצה שהערכה, שאנשים, כן, כבוד, כן. יופי, בסדר, אז בוא נמחוק. ג'ינס, נכתוב מה שאתה באמת רוצה, כבוד, יופי. אתה רוצה אופנוע, בשביל מה אופנוע? זאת אומרת, שאני אוכל להגיע לכל מקום שאני רוצה, שאני לא תלוי ברמזורים, ואני יכול לנסוע ועושה רוח כזה, בזמן שאני נוסע, אני מרגיש חוט כזה, זה. להיות בכל מקום, לאן שאני, שאני רוצה. אמרתי, יופי, אז תכתוב שאתה רוצה להיות בכל מקום, כאילו להיות מסוגל, להיות בכל מקום. מחקנו אופנוע, השארנו להיות בכל מקום, ועוד 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 ועוד, מחקתי כל השטויות שהיו, ונשארו על הלוח 10 מילים. אמרתי, אתם יודעים מה 10 מילים הללו אומרים כאן? לא. אמרתי, יש כזה דבר ביהדות שנקרא חסידות. ובחסידות, שהוא קצת מתייחס לכאילו פנימיות של התורה, בחסידות אומרים שיש כזה דבר שנקרא 10 ספירות, שזה חוכמה, בינה, דעת, גבורה, כן, נצח, עוד יסוד, תפארת. אז כל מה שכתוב פה על הלוח זה מילים של ששייכים ל10 ספירות הללו. אתה שרצית לחיות לנצח, אף פעם לא למות, זה מילת הנצח, ואתה שרצית כבוד, ואנחנו יודעים על קדוש ברוך הוא שהוא מלך הכבוד, ואתה רצית להיות הכי חכם בעולם, אז אתה רוצה חוכמה, ואתה רצית להיות הכי חזק בעולם, אז זה מידת הגבורה, ואתה רצית שכולם יאהבו אותך, וזה מידת היסוד, ואתה רצית להיות הכי יפה בעולם, אז זה נקרא מידת תפארת, ועוד ועוד ועוד, כל מה שאדם בעצם רוצה, אפשר לסכם את זה ב10 מילים, וזהו. כמעט כל מה שעולה בדעתך, כל מה שאפשר לדמיין, לחשוב, כל זה אפשר לסכם ב10 מילים. והנה, 10 מילים הללו הם כתובים פה ללוח. אבל דו לכם שהמילים הללו הם גם בעצם אמצעים. גם הם לא השורש. גם 10 מילים הללו הם מבטאים משהו שמסתתר מאחוריהם. שאת כל 10 מילים הללו אפשר לסכם במילה אחת. מה המילה הזאת? ואז אחד הילדים אומר לשם, אלוהים. אמרתי, נכון. זה 10 ספירות של קדוש ברוך הוא. שמתגלה לעולם באמצעותם. אבל הם כולם מתארים אותו. אז הילד אחד אומר לי, אז מה אתה רוצה להגיד? שכשאני רוצה את אופנוע, אני בעצם רוצה להיות אלוהים? אמרתי, כן. אתה פשוט לא מעיז להגיד את זה. אתה לא מסוגל לתרגם את בקשת האלוקות שבך לשפה הזאת. ואז אתה חושב שזה נקרא לרצות להיות בכל מקום. אתה מקסימום, אחרי ההפשטה, אתה אומר, אני רוצה להיות מסוגל להגיע ולהיות בכל מקום. אבל זה בעצם התכונה האלוקית. זה בעצם מה שהיית רוצה. אז ילד אחד אומר לי, אז אם ככה, למה אנחנו לא מרגישים את זה? אם אנחנו באמת רוצים להיות אלוקים, אז למה אנחנו לא חשים את זה? אמרתי, זה בגלל שאתם בגלות. כמו שאומר נביא, ואני בגולה. אני בתוך גולה. האני שלי, אותו אחד שקדוש ברוך הוא שאל את האדם, אייכה, איפה הוא? בגלות. גלות מעצמך. אתה בגולה. אתם בגלות הזאת, כאן, במוסקובה. ואנחנו כולנו בגלות מגן עדן. אנחנו בגלות מעצמיותנו, ממה שאנחנו באמת, בגלות מאינסופיותנו. ולכן אנחנו לא מרגישים את זה. יש אצל הרב קוק כזה מאמר באורות הקודש, אומר, ואני, אני האמיתי שלי בתוך גולה. כדי לחזור לעצמיותנו, כדי לצאת מהגלות הזאת, השם נתן לנו תורה. זאת אומרת, תורה ניתנה לא כדי שאנחנו נהיה אנשים טובים, או מוסריים, או חכמים, כי אפשר להיות כל אלה, אפשר להיות חכם, מוסרי וטוב לב, בלי תורה. אפשר להיות סתם אדם. טוב. תורה ניתנה לנו כדי שאנחנו נחזור לעצמנו, למה שאנחנו באמת. כל זה הסברתי להם שם, ואז ילד אחד אומר לי, אז אם אדם הוא במהות שלו אלוקי, ולכן הוא כאילו רוצה להיות כמוהו, אז יוצא שגם היטלר הוא גם חלק מאלוקים. היטלר וכל הרשעים של כל הדורות, ויש כל התקופות, המון רשעים, גם הם חלק מאלוקים. אז אמרתי לו שהוא צודק, שזה גם הרשע והרוע שיש בעולם, גם לרוע יש תפקיד, הוא לא סתמי. ולהיטלר יש, עם אח שמו, גם יש תפקיד. וכל האחרים שם, כל האנשים מוזרים ורשעים וכל זה שיש בעולם, גם להם יש תפקיד. מה התפקיד שלהם? תפקיד שלהם להדגים לנו מה זה האדם ללא תורה, ללא קרבת אלוקים. זאת היא אלטרנטיבה. אין מצב ביניים. או שאתה חי את אינסופיותך, או שאתה גילוי של רשע. וזאת משמעות של התשובה בעיניי. זה כשאנחנו מנסים לתמצד ולהסביר מה זה, מהי התשובה שאדם צריך לענות על שאלה אייכה. לעניות דעתי, זאת התשובה. עכשיו, מה שנשאר לנו, דבר אחרון בשיעור הזה, זה להבין, אז למה זה נאמר שאנחנו חוזרים בתשובה? אם אנחנו עושים ניתוח הרמנפטי של המונח, אז בניתוח הזה כל מילה וכל אות, יש לזה משמעות פנימית. וגם בזה שאנחנו אומרים חזרה בתשובה, שזה ביטוי חסר משמעות כשלעצמו, כי כמו שאמרנו, אי אפשר להגיד to return inside an answer. אז הסימן שכאן מסתתר גם איזשהו מסר, גם יש איזשהו רעיון שאנחנו רוצים לומר אותו כשאומרים חזרה בתשובה. יש שתי אפשרויות להגיד ב או אם. כמו שאנחנו אומרים, תבוא אלינו עם הרבה שמחה, עם הרבה התלהבות. אז אתה אומר, אם, זאת אומרת שישנו אתה, ויש לך תוספת, שמחה. או יש לך תוספת, התלהבות. אז אתה חוזר, או אתה בא עם הרבה תשובה. עם תשובה גדולה, אתה עשית, זה תוספת אליך. אבל מילה ב, נודעות ב, זה ב, בתוך. אתה חוזר בתוך, בתוך זה לא תוספת, זה מהות. ב, זה הזדהות. אני בתוך הדבר הזה. לא שיש לי תשובה, אלא אני עצמי עושה תשובה. אני עצמי התשובה הזאת. זאת אומרת, זה שאנחנו חיים וחוזרים בתשובה, זה לא משהו אקראי לנו. זה לא איזשהו דבר שהוא עקרונית אני יכולתי לא להיות כזה, או לא לעשות את זה. לא, אלא זה דבר שאני נמצא בתוכו. אנשים הרבה פעמים חושבים שחזרה בתשובה, וזו טעות. וזה דבר שהוא נפוץ אצל גויים הרבה פעמים, ולכן ביהדות זה מונח אחר ממה שיש אצלם. אבל אצלם תיקון, כמו שדיברנו קודם, חרטה, שינוי, סליחה, כפרה, כל המילים הללו זה פתרון לבעיה מסוימת. זה משהו שאני רוצה לעשות, לתקן, וזהו, והלאה. אבל ביהדות תשובה זה לא איזשהו, זה לא תיקון בלבד. תשובה זה אורך חיים. לכן רב קוק באורות התשובה אומר שזה לא תשובה שאתה עכשיו מתקן משהו, אלא עצם תהליך של התעלות בלתי פוסקת שלך היא התשובה. עצם הדבר שאתה יכול להיות טוב יותר ממה שאתה כעת, זה אומר שאתה עושה תשובה, אם אתה מתעלה, אם אתה באמת עושה משהו יותר טוב. ולכן תשובה היא לא רק על החטאים והאבונות ודברים כאלה, אלא תשובה יכולה להיות שכלית וגופנית, כמו שהרב אומר, ופסיכולוגית ומוסרית, וגם טכנולוגית, בכל הבחינות, ואסתטית, ובכל מיני סוגים של תשובה יש. עצם העובדה, עצם הדבר שאני מתעלה, זה נקרא שאני בתשובה. זאת אומרת, ביהדות, בתשובה, פירושו של דבר, זה לא אירוע מסוים, אלא זה אורך חיים. מה שאנחנו עכשיו נמצאים בעשרת ימי תשובה, זה יותר דומה כאילו שדה המראה. כן, זאת מטוס נוסע מהר מהר מהר, ועוד רגע הנה הוא עכשיו ממריא, וזה קורה ביום כיפור, אנחנו עוד וממריאים. מתדמים למלאכים. אז ימים הללו זה כאילו עשרת ימי תשובה, או אם זה חודש אלול, זה מין הערצה כזאת. כן, אנחנו מתרגלים, נותנים לעצמנו את אורך כוח, כדי אחר כך לחיות בתשובה. אז אם אנחנו מסכמים עכשיו את השיעור ואומרים, אז מה זה תשובה? תשובה זה לחיות מהותך אינסופית. זה נקרא להיות בתשובה. לחזור בתשובה, לחיות את התשובה. אומרת, זה שאני מנסה כל פעם להימצא בתהליך של התעלות לאלוקיותי האינסופית. וזאת תשובה היחידה למילה אייכה, לשאלה אייכה. אני בדרך אליך. והדבר הזה הוא עדן עליון. זה עדן ממש. בעזרת השם, שאנחנו נקיים את דברי רבותינו שאומרים מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, אנחנו נוסיף לזה תוספת של מכון מאיר, ונגיד שבאהבה, באמונה, מצווה גדולה להיות בתשובה תמיד. שנה טובה, גמר חתימה טובה.